ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. וקריבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ואמר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר יישבע לי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. פרשת ויחי עוסקת בתקופה האחרונה של יעקב אבינו, ובעצם נועלת את ספר האבות שכולו סימן בבנים. והנה לפנינו ערב פטירתו של יעקב אבינו, הוא פונה ליוסף בצורה לא מובנת בכלל. הוא אומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. כך יעקב צריך לפנות ליוסף, נראה על פניו כאילו הוא מתחנן, בבקשה, אל נא תקברני במצרים, בבקשה, אם מצאתי חן בעיניך. יוסף יעשה בשביל אבא הכל, גם בלי שהוא יגיד לו. אז מדוע יעקב פונה ליוסף בצורה שנראית כאילו הוא מתחנן, נא, נא, בבקשה, עשה את החסד הזה עמדי, תקברני בקבורת אבותיי בארץ כנען. מוזר מאוד. ועוד יותר לא מובן, שמיד אחרי זה, בפסוק האחרון, בקטע הראשון, ויאמר יישבע לי, ויישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. זאת אומרת, יוסף צריך להישבע לאבא, בלי השבועה שאבא יבקש ממנו להישבע, הוא לא יעלה את יעקב לארץ כנען. איזה צורת לשון זאת שמדבר יעקב עם יוסף? זה לא מכובד לא ליעקב, לוודאי גם לא למי, ליוסף. מהו ההסבר לכך? והמעניין הוא, הרי פה מדובר שיעקב מבקש מיוסף שיקבור אותו בארץ כנען מיד אחרי שהוא ימות. עוד שבוע, עוד שבועיים, וזהו. וכשיוסף מבקש מהמשפחה, כשיצאו ממצרים, עוד מאות שנים, שיקחו את עצמותיו, ועליתם את עצמותיי מזה, כמו שנאמר בקטע השני, פסוק אב ד', ויאמר יוסף אליך ואנוכי מת והאלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. הוא לא מתחנן, הוא לא אומר נא, אם נא מצאתי חן בעיניכם, אבל יעקב כן אומר את זה. אז מהו ההסבר לכך? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כשמגיע הזמן לצאת ממצרים, מי לוקח את עצמות יוסף? משה רבינו. נאמר בקטע הרביעי, פסוק י"ט, ויקח משה את עצמות יוסף, אמו, כי אשביע אשביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי, מזה איתכם. מסתכלים בדיוק מה השביע יוסף את בני ישראל, מגלים שמשה רבינו הוסיף מילה יותר ממה שאמר יוסף. הנה, בקטע השני, פסוק כ"ו, בשתי השורות האחרונות, מה אומר יוסף? וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. קחו את העצמות איתכם. מה אומר משה לעם ישראל כשהוא לוקח את העצמות של יוסף? מה הוא אומר? פסוק י"ט, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישבע, ישביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. יוסף לא אמר את המילה איתכם. יוסף רק אמר, ועליתם את עצמותיי, מי זה? בלי המילה איתכם. אז מה ראה משה? להוסיף עוד מילה על השבועה שהשביע יוסף ממה שלא אמר יוסף. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית והאחרונה. שמשה רבנו לוקח את עצמות יוסף. נאמר בקטע הרביעי. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע את בני ישראל. השביע השביע, בעצם זה מה? פעמיים שבועה. מה זה השביע השביע? השביע. אומר החזקוני בקטע החמישי, כי השביע השביע שבוע אחר שבוע. השביע את אחיו, שישביעו את בניהם דור אחר דור. שכל דור ישביע את הדור הבא, לא לשכוח שתהיה הגאולה להוציא את עצמות יוסף איתם. אבל המדרש אומר בקטע השישי, כי השביע השביע, למה שני פעמים? אלא הוא נשבע להם, שאין בליבו עליהם. ואין נשבעים לו שאין בליבם עליו. אני מבין, יוסף נשבע שאין בליבו עליהם. היה לו את כל הסיבות לכעוס עליהם, להקפיד עליהם, אין בליבו כלום עליהם. אבל האחים נשבעים שמה? שאין בליבם עליו. מה האחים נשבעים? מי הציל אותם? מי יחיה אותם? יוסף. הם צריכים להישבע? הם צריכים להודות לו כל רגע. אז מה הכוונה? שהם נשבעים לו שאין בליבם עליו. אלה הם השאלות. ונראה דרך השאלות האלה, בנעילה של ספר בראשית, סביב מותו של יעקב אבינו, איך יש כאן היבט של מעשה אבות, סימן בבנים, ליום יום שלנו. פילאי פילאי פלאים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו בקטע הראשון, שיעקב אבינו מבקש מיוסף, שיקבור אותו בארץ כנען, הצורה שבה יעקב מדבר עם יוסף, מוזרה מאוד. הוא אומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, פסוק כ"ט, שים נא ידך תחת ירחי, אל נא תקברני ממצרים. כך מדבר אבא יעקב ליוסף, וכי יוסף לא יקבור אותו בכל מקרה. הוא צריך להתחנן לפניו, ועוד יותר, פסוק אחרון, ויאמר יישבע לי, הוא גם משביע אותו. מה הוא צריך להשביע אותו? מה, יוסף לא יעשה את זה בלי השבועה? אין בזה לא כבוד ליעקב, בצורה שבה הוא אומר את הדברים, וגם לא כבוד ליוסף, שנראה כאילו הוא לא היה עושה את זה בלי הצורה שבה יעקב ביקש שיקח אותו. זוהי שאלה ראשונה. מה הוא הסבר לכך? שאלה נוספת. יוסף משביע את האחים בקטע השני, ואומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, סוף פסוק כ"ה, כדי לעשות שם קו, ועליתם את עצמותיי, מי זה? עליתם את עצמותיי, מי זה? מפה. מה עושה משה רבינו שלוקח את עצמות יוסף? מה הוא עושה? ויקח משה, בקטע הרביעי, פסוק י"ט, את עצמות יוסף עמו, כי ישביע ישביע בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, עכשיו כדי לעשות קו, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. סוף הקטע הרביעי. הרי יוסף לא אמר את המילה איתכם. מה ראה משה רבנו להוסיף את זה? יוסף אמר רק ועליתם את עצמותיי מזה. למה הוסיף משה ואמר איתכם? ושאלה שלישית, השביע השביע, אומר החזקוני שבוע אחר שבוע, השביע את אחיו שישביעו את בניהם דור אחר דור, שלא ישכחו את יוסף, את עצמותיו, זה אני מבין. אבל המדרש אומר, בקטע השישי, השביע השביע למה שני פעמים, הוא נשבע להם שאין בליבו עליהם, זה ברור, והם נשבעים שאין לו, והם נשבעים לו שאין בליבם עליו. הם צריכים להישבע? שאין בליבם עליו? מה איזה כעס יכול להיות להם? מה? יוסף הציל אותם, שיודו לו. מה הם צריכים להישבע? אלה הם השאלות. בואו נלך ונראה דבר פילי פלאים. נראה את כל המהלך פה. כמובן, הבנה אחת בדברי חז"ל. יעקב וכל המשפחה מגיעים למצרים, עדיין הרעב קיים במצרים. הרעב לא הסתיים. אחרי מספר שנים שכל העולם כולו ברעב וגם מצרים, פעם אחת ביחידה יעקב הולך לבקר, לכבד את פרעה מלך מצרים. וכשהוא מגיע אליו, הוא מברך אותו. נאמר, ויברך יעקב את פרעה. נאמר על זה בקטע השביעי. יש אומרים, ברכו שתי ברכות. בכניסתו וביציאתו. אחת, שיעלה הנילוס וישקיע ארצו. והאחת, שיתחסר הרעב שתי שנים. זאת אומרת ששנות הרעב לא יהיו כמה? 7 שנים, אלא 5 שנים. והברכות האלה התקיימו. הנילוס שהיה יבש נתמלא במים, מהנילוס הגיעו מים לשדות, הרעב נפסק, התברר לכל העולם שמצרים היא האימפריה הכלכלית החזקה ביותר. כי הרי נזכור, בשנות הרעב מכל העולם באו למצרים, רצו אוכל, השאירו כסף וזהב, הכל הם השאירו שם, הכל. אז לאט לאט מצרים נהפכת מהרעב להיות האימפריה הכלכלית הכי גדולה, המעצמה הכלכלית. מצד שני, לאט לאט יעקב אבינו מתקרב למותו. וכשהוא מתקרב למותו, הוא קורא ליוסף ואומר לו, בוא, אני אתן לך שיעור לחיים. וכשיעקב אומר, אני אתן לך שיעור לחיים, זה מעשה אבות, סימן בבנים, לדורות. הוא אומר לו, תראה, כשגוי קשה לו, הוא מתפלל תפילה אחת, שיהיה לידו יהודי. אם יהודי נמצא לידו, היהודי הוא חכם, היהודי ייתן עצה טובה, היהודי הוא פיקח, והיהודי שיתפלל לאלוקים שלו, זה אלוקים שהוא שומע. כי הוא האלוקים האמיתי. וזה עושה לו טוב לגוי. אבל בשעה שהתפילה של היהודי, והעצה והעזרה של היהודי עוזרת לגוי, והגוי חוזר למה שהוא היה קודם ויותר מזה, הוא מתפלל לו תפילה. כמה שיותר מהר אם אפשר, שהיהודי יסתלק לו מול הפנים. שלא יישאר יותר. ואם אפשר, שהוא גם לא יהיה בעולם בכלל, זה הכי טוב. אומר יעקב ליוסף, בוא תראה מה קרה לי. אני מגיע לבית של לבן, כי אמא ואבא שלחו אותי. בא אליי לבן, בודק אותי אם יש לי זהב, יעלומים, אין כלום. אני מבקש רשות, אם אפשר להתחתן עם הבת שלו. הוא אומר לי, ודאי, מה השאלה בכלל? בוא תעבוד 7 שנים. 7 שנים זה הרבה זמן. 7 שנים להיות ליד יהודי כשאין כלום? או-או, נהיים עשירים גדולים אחר כך. ועוד במיוחד שזה יתווסף לעוד 7 שנים, ועוד שנים אחרי זה. ולבן יהיה העשיר הגדול ביותר. וכשזה קורה לו, אומרת התורה, בקטע השמיני למטה, וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב כדי לעשות קו את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. הוא גנב מאבא שלנו. מי אומר את זה? בני לבן. וירא יעקב את פני לבן, עכשיו הפנים שלו, והנה עינינו כתמול שלשום. מפריע לו כבר שהיהודי נמצא לו מול העיניים. ויאמר השם אל יעקב באותו רגע, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה עמך. אז הנה, אתה רואה יוסף, מה שקרה לי עם לבן, זה הולך לקרוא לכל הדורות. כשהגוי יחזור למה שכבר היה לו, הדבר הראשון שהוא ירצה, לא לראות יהודי מעל פניו. ובאמת, אומר יעקב, בקטע השמיני פסוק ה', ויאמר להם, רואה אני את פני אביכם, כי איננו אלי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי. וכשלבן רודף אחרי יעקב, אומר לו, רציתי להרוג אותך, רק האלוהים שלך אמר, שאני לא אתחיל איתך. אז לא עשיתי לך כלום. לכן, בני היקר יוסף, יש לי בקשה אחת, שלא תעיז לבקש מפרו רשות לקבור אותי בארץ כנען. שלא תעיז לבקש דבר כזה מפרו. כי אם אתה תבקש מפרו רשות לקחת את עצמותיי לארץ כנען, אתה יודע מה הוא יגיד? מה ששארל דה גול אמר על רוטשילד. מה, יש לך דאבל סיטיזן? אתה גם מצרי וגם ישראלי? לא יכול להיות דבר כזה. זה לא כבוד לאומה שלנו, אתה רק מצרי. תישאר פה. במצרים. ותשאיר אותו פה. ואם בסוף הוא יסכים, אם בסוף הוא יסכים, המחיר שתצטרך לשלם יוסף לפרו ולמצרים יהיה כבד מאוד. כי עכשיו פרו הוא בשיא הכוח שלו. קודם הוא היה צריך אותך כמו אוויר לנשימה. הרי היטב איש נבון וחכם אשר רוח אלוקים בו, כשהוא הבין שעוד מעט הכל נגמר במצרים, מי הציל אותו? מי? יוסף. עכשיו הוא לא צריך אותו. אז ודאי שהוא לא ייתן לו לקחת את יעקב. בכלל, כדאי להשאיר אותו פה. הוא הביא ברכה שישאר פה. לכן אתה לא מדבר עם פרו מילה. מה אתה כן עושה? אתה מדבר עם היועצים של פרו. ראש הלשכה, היועצים, ואתה ככה אומר להם על הדרך. אבא שלי השביע אותי, שאני אקבור אותו בארץ כנען. אם יצא לך בינינו, תגיד לפרו מילה טובה על זה. והוא אומר את זה לעוד יועץ, ועוד יועץ של פרו. היועץ הזה ששומע את זה מיוסף, בא הביתה, אומר לאשתו, אל תשאלי מה קרה היום. את לא תאמיני. יוסף, האיש הכי חזק במצרים, בא אליי, ואמר לי, מה? תעשה לי טובה. תעשה לי טובה. תגיד מילה טובה לפרו. וואו, אז דבר ראשון הוא מרגיש חשוב. כי מי בא אליו? יוסף. אבל עוד יותר, אם הוא ביקש שאני אעשה לו טובה היום, בטח הוא יעשה לי טובה מתי? מחר. ואז תראו מה קורה. בקטע התשיעי, אצבע אחת על הקטע התשיעי בצד שמאל, אצבע השנייה על הקטע הראשון בצד ימין. ויעברו ימי בחייתו וידבר יוסף אל בית פרו לאמור. דבר ראשון, מי הוא מדבר עם? בית פרו. הוא לא מדבר עם פרו. מה זה בית פרו? כל היועצים. עכשיו שימו לב, אם נא מצאתי חן בעיניכם, שמים לב, מכירים את זה מהקטע הראשון מיעקב, שאומר ליוסף, דברו נא פעם שנייה באוזני פרו לאמור, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקרבי אשר קראתי לי בארץ כנען, שמה תקברני ואתה אלה נא, והקברה את אבי ואשובה. שמים לב, שלוש פעמים בדיוק, כמו שאמר יעקב ליוסף. כי יעקב לא מתחנן חס וחלילה, ורוצה שיוסף יקבור אותו, יוסף יעשה את זה גם בלי זה. הוא מלמד אותו איך לדבר עם היועצים של פרו. ולמה לא לדבר עם פרו באופן ישר? זה דבר אחד שלימד יעקב את יוסף. אבל לא דבר הוא מלמד אותו. מהו הדבר הנוסף? להישבע. כי שווה לי. למה יעקב היה צריך שיוסף יישבע? הוא לא היה צריך את זה. אבל הוא רוצה שכל המשפחה תראה. אבא כל כך אוהב את הבן שלו. הבן כל כך אוהב את האבא, ובכל זאת, אבא אומר לבן, מה? תישבע. אז עכשיו, אתה תבוא לאחים שלך, ואתה תגיד להם, אני מוכן להישבע, שאין בלבי עליכם כלום. אבל גם אתם תישבעו, שאין בלבכם עליי. מה יכול להיות? המשפחה ביחד, יש כזאת אחדות מיוחדת, כולם ביחד. למה צריך להישבע? כל המשפחה תשאל. למה צריך להישבע? זה לדורות הבאים. שהדורות הבאים, אלה שיצאו ממצרים, יגידו להם, חכו רגע, צריכים פה לקחת את העצמות של מי? של יוסף. יגידו, מה? של יוסף? שישאר במצרים. הרי בגללו אנחנו פה במצרים. איך ירדנו לשם? הוא אמר לאבא, מהרו עלו, הביאו את אביכם, תביאו את כל המשפחה, תביאו את כולם. למה להביא את כולם? אבא היה צריך לרדת למצרים. בכלל היה הרבה יותר מכובד היה שיוסף יבוא לאבא. אבל אני הוא לא יכול. אז אבא בא לראות אותו. יורדים, שבוע, שבועיים, חוזרים בחזרה. למה להביא את כל המשפחה, את כל, את נשם, טפם, כל רכושם? אז הוא גרם לנו להגיע לעבודת פרך כזאת, שישאר במצרים. אבל אם רואים שאחד נשבע לשני, זה לא עבורם, זה עבור הדורות הבאים. זה עבור הדורות הבאים. אז יקחו את עצמותיו של יוסף. כי יעקב אומר ליוסף, אני אראה לך איך תדבר עם פרו, עם בית פרו, ואז יקחו אותי למצרים, ממצרים לארץ כנען, ואני מזה גם ילמד אותך איך תדבר עם האחים, והם יקחו את עצמותיך גם מחוץ למצרים. זה יעקב מלמד. מעניין, בסוגריים, אתם יודעים הרי, ביום זיכרון של אדם שנפטר, המשפחה עולה על הציון. אם כל אחד מגיע בשעה אחרת, סימן שהנפטר השאיר הרבה כסף. כי הם רבים, כל הזמן לא מדברים אחד עם השני. אז כל אחד בא בשעה אחרת. אבל אם כולם באים ביחד, סימן שהוא לא השאיר שום דבר. אז יש אחדות במשפחה. מי שרוצה לבדוק ב-IRS, אם יש צריך לשלם מיסים, שיבוא ביורצייט, תראה עם כל המשפחה ביחד, זה סימן שאין מה לחפש שם. אז הנה, יוסף זה שמחבר את כולנו ביחד. ומי הולך בעקבות יוסף? מי מחזיק את אותו לפיד של אחדות שיוסף מחזיק ביד? מי מחזיק את זה בדור הבא? משה. והוא לוקח את עצמות יוסף. כמו שנאמר בקטע הרביעי, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשביע אשביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, ומה עשה משה רבינו? הוסיף עוד מילה? איתכם. שאלו, למה משה רבינו מוסיף עוד מילה איתכם? למה? מה אומר יוסף? ועליתם את עצמותיי מזה. איפה כתוב בתורה בפעם הראשונה את המילה מזה? אתם יודעים איפה? בקטע ה-12. ויאמר לו, יעקב אומר ליוסף, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה, וימצאו איש, והנה טועה בשדה, וישאלו איש, וישאלו האיש לאמור, מה תבקש? הוא שואל את יוסף, ויאמר, את החי אנוכי מבקש, אגיד על עלי איפה הם רואים, ויאמר האיש, כדי לעשות קו, נשאו מזה. אומר רשי, מה זה נשאו מזה? לא לפנינו, נשאו מהאחווה. הם לא רוצים להיות 12 אחים. כמה זה זה? בגימטריה, 12. הם נשאו, הם זזו מהאחווה, מהאחדות של 12 אחים. בא עכשיו משה ורבינו ואומר, בא משה רבינו ואומר לעם ישראל שממתינים לו עד שעצמותיו של יוסף יעלו מהנילוס. אומר להם יוסף, למה אני לוקח, אומר להם משה, למה אני לוקח את עצמות יוסף? כי אשביע אשביע, מה הוא אשביע? ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, שאת אותה אחדות שהוא יצר במצרים, אנחנו נמשיך לקחת אותה איתנו למדבר ולארץ ישראל. ואומר משה, את זה אני הולך לעשות. אני הולך למסור את הנפש על הקיום והאחדות של עם ישראל. ולכן, אם תשאלו את עצמכם, איפה משה רבינו? פעם ראשונה גילה מנהיגות. פעם ראשונה. מנהיגות, מדרגה ראשונה. פעם ראשונה. לא כשהוא מציל את העברי מהמצרי, זה חסד, אל תעמוד לדם רעך. איפה? אתם יודעים איפה? אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל, משה רבינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ערף ממני ואשמידם. זהו, ועשה אותך לגוי גדול. אומר משה לקדוש ברוך הוא, מה? אתה הולך להרוג את כולם? אני איתם ביחד. אני רק איתם. וכשהקדוש ברוך הוא רואה איזה מסירות יש לו לעם ישראל כמנהיג, הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. תראו את יוסף. הוא פוגש את האחים, הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם. הם בשוק. ואז הוא אומר להם, אשר מחרתם אותי מצרימה? לשים מלח על הפצעים? מה, הם לא יודעים שהם מכרו אותו? הוא צריך להגיד להם, אני יוסף אחיכם? אלא אני יוסף אחיכם, אומר האור החיים הקדוש, גם בשעה שמכרתם אותי מצרימה, גם שמכרתם אותי, לא איבדתי את האחווה, לא איבדתי לרגע ולא כעסתי לרגע, בשום שלב, היה לו את כל ההסברים בעולם, שהוא רק רוצה לא לדבר איתם לעולם ועד. אומר לו, לא, אני פה את החי אנוכי מבקש. לא יעזור שום דבר, אני את הביחד הזה יגיע אליו. אומר משה רבינו, זה אני רואה לנגד העיניים שלי. ולכן תראו, הזכרנו הרבה פעמים, כמה החיים של יוסף ושל משה, פשוט מקבילים אחד לשני. שניהם מתחתנים עם בנות, שאבא הוא כהן לעבודה זרה. יוסף היא מוסנת בפוטיפר הכהן און. מה זה בת? היא בת מאומצת. כי הרי אוסנת הייתה הבת של דינה, ולפוטיפר לא היה ילדים, אז הם ימצאו אותה. תראו איך הקדוש ברוך הוא סוגר דברים. ומשה רבנו מתחתן עם ציפורה בת יתרו כהן מדיין. לשניהם יש שני בנים. השמות של הילדים אותו דבר. אחד, נשני, אין, השני, אפרני, יש הכל. אצל משה, גר הייתי, גרשום, השני אליעזר, אלוקי אבי בעזרי. שניהם בורחים מהמשפחה, כי אחרת יארגו אותם. האחים יארגו את יוסף אם הוא יישאר, אולי יתחרטו ויארגו אותו, ומשה בורח, אחרת פרעה יארוג אותו. שניהם חוזרים להנהיג את הבית. יוסף בירידה למצרים, משה ממצרים החוצה. אבל זה לא נגמר בזה. משה רבינו מגלה לנו בסוף חייו, שאת מי שהוא ראה מול העיניים שלו כל החיים, זה את הדמות של יוסף. הוא לא פגש אותו אף פעם. אבל ההנהגה שלו, כמנהיג, הייתה מול העיניים שלו. כי ערב מותו של משה רבינו, הוא אומר שהוא מברך את שבט יוסף בקטע ה-13. וליוסף אמר, מברך את השם ארצו, ממגד שמיים איטל, מתהום רובצת תחת וממגד תבואות שמש, ממגד גרש ערכים, ומראש הררי קדם, וממגד גבעות עולם, שפע גדול, ברכה, הצלחה, יהיה לשבט יוסף. למה? ומראש וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני סנה. מה פירוש? אומרים חז"ל, אתם יודעים למה יהיה לכם ברכה שבט יוסף? כי הסבא שלכם, יוסף, עשה את רצון הבורא, שנתגלה אליי בסנה. זאת אומרת, משה רבינו מחבר את יוסף גם כן למה? לסנה. סנה בוער באש, ליד הר סיני. מה קרה שם? מה היה שם בסנה? מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? מה המלאך מדבר איתו ואומר לו? אתה עכשיו חוזר למצרים. אתה לא ראית יהודים מול העיניים שלך, או 40 שנה או 60 שנה. תלוי באיזה גיל הוא עזב את הארמון. 20 או 40. אתה תבוא למצרים, תתחיל לדבר איתם, אף אחד לא יסתכל עליך, אף אחד לא ישים לב אליך, אתה תהיה כמו אוויר, אוויר, סיניקנים, גמורים, הם שקועים בעבודת פרך, לא רואים כלום. אל תתבלבל, זה לא נכון. אתה תחשוב כך, אבל זה לא נכון. כי בתוך תוכם של כל אחד יש הרבה אש. יש אש, אש גדולה. התפקיד שלך דבר ראשון, כמנהיג, להאמין שיש בהם אש. מנהיג צריך להאמין בהם שאותו הוא מנהיג. ואחר כך הם יאמינו שיש בהם אש, והם יוציאו את זה החוצה. זה יהיה התפקיד שלך. וזה מה שנאמר, שבא אליו המלאך ומדבר איתו בקטע ה-15, בלבת אש. מה זה לבת אש? שלבת אש. פליים. ליבו של אש זה היסוד של האש. תלמד אותם שיש להם בלב אש. אז יצא החוצה, והיא השלבת. איך אנחנו אומרים? להגיד בבוקר חסדיך, מה? ואמונתך בלילות. מה זה ואמונתך? אמונתנו בלילות. מה, הקדוש ברוך הוא צריך להאמין למישהו? מה זה ואמונתך? אמונתך שאתה מאמין בנו, שאנחנו יכולים להיות יותר טובים. ואמונתך בנו, להגיד בבוקר חסדיך, מה החסדים שלך בבוקר? שאתה מאמין בנו גם כשקשה. שאנחנו נוכל לצאת מזה. שאנחנו נוכל לבנות, שאנחנו נוכל ליצור, נוכל לפעול. כך משה רבינו, תאמין בעם שיש בו אש. הוא יוציא אותה החוצה. וזה קרה בהר סיני. והר סיני בוער באש. בכל התורה כתוב בוער באש עוד פעם אחת. והסנה בוער באש. וזה היה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, כמה שהוא היה לבד, הוא האמין, יש בו אש, ואת האש הזאת הוא יוציא החוצה. לאט לאט. והוא מוציא את זה לכל מצרים. לכל מצרים הוא מוציא את האש. כל המצרים יודעים יש אלוקים, שהם באו להיות עבדים לפרו, עבדים ליוסף, קנה אותנו לעבדים, אומר, סליחה, גם אני עבד. מה זאת אומרת, אתה עבד? עבד של מי? כולנו עבדים של אלוקי השמיים והארץ. פרו בעצמו אומר, איש נבון וחכם אשר רוח אלוקים בו. אז למעשה, משה רבינו מחזיק את הלפיד של יוסף הצדיק. הוא לוקח את זה איתו. ואז, כשבאים לארץ, משה רבינו נותן ליהושע מזוודה. מה יש בתוך המזוודה? את העצמות של יוסף. ואומר לו, אתה עכשיו, תחזיק את הדגל. מה צריך לעשות יהושע? מה הוא צריך לעשות? מיד שוברים את הירדן, דבר ראשון מה? לקבור את יוסף. מתי קברו אותו? אחרי 14 שנה. משה הולך במדבר עם העצמות של יוסף, זה אני מבין. כי שם זה לא התחנה שלו. התחנה הסופית תהיה בארץ כנען. אבל יהושע, תראו לרגע אחד, ברגע 22, והיה אחר הדברים האלה, והיה אמרתי יהושע, בינון סוף ספר יהושע, עבד השם, בין 110 שנים. כמו מי? כמו יוסף. והקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח, אשר בהר אפרים מצפון להרגש, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים, אשר העריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה לישראל. עכשיו שימו לב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם ומהכסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. 14 שנה הולך יהושע עם מזוודה עם העצמות של יוסף. למה? כי יוסף אומר, עד שליהודי האחרון לא יהיה נחלה, לי לא תהיה מנוחה. התפקיד שלי היה, כך אבא שלח אותי, לך נראה את שלום אחיך. לחבר אותם. באים לארץ, 7 שנים כובשים אותה, 7 שנים מחלקים אותה, שלכל יהודי יש את הבית שלו, הגיע לנחלה, אומר יוסף, אני מגיע למנוחה. ורק אז קברו אותו. לא היה מנהיג שההשפעה המיידית, החזקה שלו הייתה כמו של יוסף. במצרים, במדבר ובארץ ישראל. זה מעביר משה ליהושע. יהושע הרי הוא מזרעו של יוסף, מבני אפרים. אם כך, נבין את זה יותר לעומק. ערב מותו של יעקב אבינו, בקטע 20, נאמר, מפורש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אעשו ואגיד אליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימנו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. תראו מה אומרים חז"ל בקטע 21. את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. ביקש לגלות הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. נסתלקה שכינה. ותמה, למה אלו אין ראויים לגלות להם הקץ? למה הילדים שלי לא רואים שאני אגיד להם מתי תהיה הגאולה? אף אחד מהם הוא לא עשיו, אף אחד מהם הוא לא ישמעאל. ולא אין בהם חטא. כלומר, אין בכל שמות השבטים לא את האות חטא ולא את האות מה? תת. זאת אומרת, אין בהם חטא. ישיבו רוח הקודש. גם אין בכל האותיות של שמות השבטים לא את האות קוף ולא את האות מה? צדיק. כלומר, אינם ראויים לגלות את מה? את הקץ. לא מבין. אני ממש לא מבין. אם אין בהם חטא, אז למה הם לא ראויים שיגלו להם את הקץ? למה באמת אין להם בשמות, אין להם בשמות את האות קו וצדיק, קץ. אבל אין בהם חטא. זה פילי פלאים. אין בהם את האותיות חטא וטט. אבל שכותבים את המילה חטא, איך כותבים את המילה חטא? חטא, טט ו... א', חטא וטט אין בהם, אבל מה חסר להם? את האלף של האחדות, של הביחד. לא מספיק שאין חטא בין אדם למקום, צריך שגם יהיה האחדות בין אדם לחברו. וכשיש את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, יש את הכל. ונבין את זה עוד קצת. נבין את זה עוד קצת. אומרים לו, האחים, כולנו בני איש אחד, אנחנו. שומעים? כולנו בני איש אחד, אנחנו. מופיע עוד פעמיים בתנך את המילה אנחנו. אנחנו פשענו מרדנו במגילת איכה. ועוד פעם אחת אצל בני גד ובני ראובן, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם. מה כתוב כאן? אם באמת אנחנו מרגישים כולנו בני איש אחד, אנחנו, אז גם אם המצב הוא אנחנו פשענו מרדנו, בכל זאת אנחנו נעבור חלוצים וננצח את אויבינו. כי הקדוש ברוך הוא את זה הוא רוצה מאיתנו, את האחד הזה שיוסף עשה והעביר למשה ומשה ליהושע. הרי זה לא יאומן. רק שמסתכלים מה קורה, כותרת של עיתון, אומר החפץ חיים, זה לא רק אינפורמציה, זה מה זה אומר לי. איך לוקחים כותרת שהיא לא רגילה ולומדים ממנה משהו לעבודת השם. רחמנא ליצלן, ההרוגים, השם ינקום דמם, האחד שם המשפחה שלו יוסף, השני שם שם הפרטי שלו זה מור יוסף, והם נהרגו בשבוע שיוסף הצדיק מתגלה לאחיו. ואיפה הרצח המתואב הזה שמתו על קידוש השם קרה? בגבעת אסף שנולד יוסף הצדיק. מה אומרת רחל? אסף השם את חרפתי. זה מקרה אתם חושבים? זה לעורר אותנו. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה את הביחד. כמו שיוסף עשה. יש אלף סיבות אולי שלא יהיה. יוסף אומר זה לא מעניין אותי. הביחד. וכשיש את זה, אף אחד לא יכול עלינו. אף אחד לא יכול לעמוד עלינו. אין בשמות השבטים ח' וט'. אין בהם ח', אבל חסר היה את מה? את האות א' במילה ח', את האחדות. ותראו מעניין, הנה, שהדבר יהיה ברור, כותב הגר"א והאריז"ל, אחד המילים בלשון הקודש שמסמלים אחדות, זה המילה אגודה, שנאמר, ויעשו כולם מה? אגודה אחת. איזה אותיות יש במילה אגודה? א', ג', ד', א' וו', האגודה. איזה אות חסרה? ב'. אתם יודעים למה? כי ביום השני של הבריאה הייתה מחלוקת. היא רקיע מבדיל בין מים למים. אז ביום ב' של הבריאה היה איזו הפרדה. המילה הזאת שמסמלת את היום ב', לא האות הזאת שמסמלת את האות ב', לא תיכנס למילה אגודה. האות הזאת היא לא שייכת. אותו דבר אין אצל השבטים ח', אבל חסר להם את האות האחרת, את האלף. זה חזל רוצים מאיתנו. לכן יעקב אבינו ערב מותו את זה הוא רוצה. יאספו, יקבצו ויאספו ואגיד עליכם את אשר יקרה איתכם באחרית הימים. הם היו הרי לפניו. כולם עמדו. ויקרא יעקב אל בניו. אז אבא קורא, אז מה עושים הילדים? כולם באים. ויאמר, הם עכשיו לידו, יאספו. מה זה יאספו? תהיו ביחד. לא רק ליד המיטה, תהיו ביחד בכלל. אז, ואגיד אליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. זה המפתח. זה המפתח. איך תמיד אנחנו אומרים, כל יום אדם מתחיל תאם המילה מודה אני. בעברית אומרים אני מודה. אבל יהודי לעולם לא יתחיל תאם המילה אני. מי שמתחיל תאם המילה אני באלף, גומר אותה במילה אני בעין. דבר ראשון מודה. יש למי להודות. אחר כך יבוא העני מתי שיגיע. לכן יעקב אבינו מצד אחד מלמד את יוסף, תלמד להכיר מהו הגוי, שקשה לו אתה תהיה הראשון שהוא ירצה אותך לידו, כשטוב לו הוא לא ירצה לראות אותך. לכן אל תדבר עם פרו, תדבר עם בית פרו. ויוסף משביע ולקחתם את עצמותיי מזה, מסביר משה רבינו, מזה איתכם, לא נסו מזה אלא ביחד איתכם. והשבועה שנשבעים האחים ליוסף, יוסף לאחים, כדי שהילדים והנכדים יראו, למרות שיש כזאת אחווה, נשבעים, זה לא כי אחד צריך את השבועה. לא שאחד לא סומך על השני, לדורות הבאים, שיגיע הזמן שיוצאים מבית עבדים, שיקחו אותו. יוסף בגימטריה ציון. אומרים חז"ל למדרש תנחומה, כל מה שקרה ליוסף, קרה לציון. נלך בעקבות יוסף הצדיק, נראה אותו לנגד עינינו, שהוא בוער באש, פנימית, לבת אש, והסנה עינינו הוא קל, ואת כל האש הזאת הוא מוציא החוצה, אש של אחדות, אש שמצרפת, שמחברת. אני אזכה בסייעתא דשמיא בזו השנה, לראות את האור הגדול של האחדות שלנו, מכוח זה האור של הגאולה, והאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. שבוע הבא, כרגיל, שיעור.